המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה, ערב טוב למאזינים. המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלט, פנחס בינדר הטכנאי. את השעה הזו נפתח עם דובר משטרת ישראל אלי לוי. שלום, ערב טוב.
שלום אבי, לך ולמאזינים הרבים, ערב טוב.
בין היתר המשטרה זה הימם, הימם זה היחידה מיוחדת של המשטרה, שהפעם עושה את המבצע הזה בשיתוף פעולה עם צה"ל והשב"כ וחיל האוויר וכל כלל הגורמים, אבל אתם זוכים היום לביקורים גם של ראש הממשלה, שר ביטחון, המפכ"ל. ספר לנו קצת ככה חוויות מתוך היחידה.
וכמובן גם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שחי ואמון על משטרת ישראל. תראה, בוא נלך אחורה. אמש, 1:30 בלילה, כל זה מתחיל. אמנם מתחיל כבר לפני זה, כבר בימים האחרונים. כמובן שאנחנו לא מכירים, אלא מעט מאוד אנשי סוד מכירים את המבצע שהולך ומתבהר. כמובן ראש הממשלה, המפכ"ל, שר הביטחון, השר לביטחון לאומי, הרמטכ"ל, ראש השב"כ. ובאמת בשורה התחתונה, לראות אחרי מבצע אבי כזה אירוי, הוליוודי אפילו בתיאורים שלו, לא דברים שאפשר אפילו לחשוב שיכולים לקרות במציאות עצמה, ותחשוב שלוחמי הימם, בהכוונה מדויקת של השבק, ועם סיוע בלתי נתפס ומעורר השראה של צה"ל, מכל הכיוונים, הרבה מאוד יחידות, נכנסים לרפיח, אזור שאין בו עדיין תמרון קרקעי של צה"ל, מקבלים מידע מודיעיני מדויק, שהולך ונהיה מדויק עוד יותר מרגע לרגע, מגיעים לאותה דירה, מחלצים בחיים, ללא פגע, את פרננדו מרמן ואת לואיס אר, אחרי כמעט 130 ימים שהם מוחזקים בידי חמאס דאש בשבי בעזה. זה פשוט בלתי נתפס, זה מבצע אירוי, אני אומר לך, הוליוודי, ותזכור את הרעיון הזה איתי היום, עוד יכתבו פה ספרים, עוד יצולמו פה סרטים, זה משהו שעוד ידובר עליו עוד הרבה מאוד שנים בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל, ועל כל זה צריך לומר, מנצחים הרבה מאוד אנשים. אז יש מצד אחד את הימם ואת תת ניצב חד שמפקד על הימם, את מפקד מגב ואת המפכ"ל רב ניצב יעקב שבתאי, הצד השני כמובן צה"ל, השבת, שילוב זרועות מנצח, מבצע הירואי. אבל אסור לנו לשכוח דבר אחד אבי, רק בעוד משפט לפני שתשאל עוד שאלה.
כן.
אסור לנו לשכוח דבר אחד, תוררנו הבוקר עם ידיעה מרה לצד הידיעה הזאת. הידיעה על עוד שני חיילים שלנו שנפלו בקרב, אז מצד אחד התעוררנו לבוקר קשה עם עוד שתי משפחות שקולות, וזה הזמן לחבק אותם ולהשתתף בצערם, אבל מצד שני התמונות של שני חטופים שחוזרים הביתה במבצע כזה הירואי, מכניסות קצת תקווה בלב של כולנו במלחמה הכל כך קשה שהמדינה עוברת.
כן, לגמרי, המחירים כבדים, קשים, אי אפשר בכלל להשוות בין שמחה לעצב, נכון. למחיר כזה, למחיר אחר, כל עניין ועניין לגופו, אבל שאני רגע חוזר ללוחמי הימם, אנשי משטרה בסוף, הם לא מכירים הרי את השטח בעזה, הם לא היו שם בתוך הלחימה, את תוואי השטח, או שזה לא משנה.
שאלה מצוינת במקומה, בטח שאנחנו נמצאים כבר לא מעט שעות אחרי המבצע ההירואי של הימם יחד עם השבק וצהל. תראה, שוכחים בסוף מה המהות של הימם. הימם בסוף זה יחידה שהמהות שלה זה חילוץ בני ערובה, אבל, ושאלת נכון, בשטח אויב, כמו בעזה, בטח ובטח ברפיח, שעדיין אין לנו את התמרון הקרקעי שם, המשימה מורכבת הרבה יותר. צריך לזכור דבר אחד, מפכ"ל המשטרה רב ניצב יעקב שבתאי לפני 2.5 הביא את אחד ההישגים הגדולים בתולדות משטרת ישראל. ממשלת ישראל הכריזה על הימם כיחידה לאומית. מגיעים לפה משטרות וצבאות מכל העולם כדי ללמוד מהימם שלנו, אבל שאלת שוב נכון, ואני שוב אדגיש את זה, שזה בשטח אויב. משימת החילוץ היא קשה הרבה יותר, היא מורכבת הרבה יותר, יש הרבה מאוד גורמי טרור מסביב, יש את אתה יודע, בסוף החטופים שומרים עליהם, כי הם בסוף קלף המיקוח של החמאס, אבל איך אמר מפקד הימם, תת ניצב חט היום, מבצע הזה מוכיח שגם מה שחושבים שהוא בלתי אפשרי, הוא אפשרי ליחידה הזאת, מגיעים, נכנסים, שעות מורטות עצבים, ובסוף, אתה יודע, לראות התמונה הזאת המרגשת שהם חוזרים הביתה, זה פשוט כל כך מרגש, כל כך ישראלי, כל כך יהודי, זאת המהות של העם הזה, של המדינה הזאת, של כוחות הביטחון, להציל חיים, להציל יהודים באשר הם.
הדברים בהחלט עוד ידוברו ועוד יסופר. אחד האירועים, אחד מהגדולים שידענו, למרות שמדובר רק בשני חטופים, לא מבצע אנטבה ובלי מטוסים, אבל המורכבות והשטח והחילופי האש לפני ואחרי והמהירות,
וגם התודעה,
בלי נפגעים לכוחותינו, ברוך השם, אחד ההישגים הגדולים במבצע הזה כרגע. אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה רבה לך, שנתבשר רק בבשורות טובות. תודה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אבי לך ולמאזינים.
אתה יודע, בוויכוח או בשיח בתוך החברה הישראלית, גם בקבינט אגב, האם להמשיך במלחמה בכל מחיר, להביא את החמאס לידי אולי עסקה קלה, פשוטה יותר לשחרור חטופים, או להמשיך במסע ומתן ולקבל עכשיו עסקאות עם מחירים יותר כבדים. המבצע הזה הלילה משנה משהו בין שתי, אתה יודע, שתי הדעות הללו?
אני חושב שהבוקר אזרחי מדינת ישראל התעוררו לסיטואציה שרק מי שגר כאן יכול להבין את מה שקורה, את ערבוב התמחה והעצב וההתרגשות הגדולה באמת ממבצע הירואי, שאנחנו עוד כנראה עוד קיבלנו רק את הפרטים, את הפרטים ממש הקטנים של גבורת הלוחמים שם בחילוץ החטופים שלנו והחזרתם הביתה, ויחד עם ההודעה המאוד קשה לנפילתם ששני לוחמים, ואתה ממש תופס אותי שעה קלה לאחר שגם אני מתבשר על נפילה של חבר קרוב מאוד שלי, מגד במילואים, נתנאל אלקובי, אב לחמישה ילדים, איש יקר מאוד, חבר קרוב מאוד שנפל גם כן בקרבות ברצועת עזה.
אני לא יודע אם מותר לפרסום או לא, אבל זה על אחריותך.
אני קיבלתי הודעה רשמית, כך שאני...
אוקיי.
גם כך יכול להרשות להוציא את ההודעה. השילוב הזה של היכולת של צבא הגנה לישראל ללחוץ את החמאס, לנצח בקרבות, לקטוש אותם, לקטוש את אויבינו, לפגוע ברצועת עזה, למוטט את התשתיות של ארגוני הטרור שם ברצועה, ולהביא את החטופים שלנו חזרה הביתה, גם באמצעות מבצעים מיוחדים של יחידות מיוחדות, וגם באמצעות הלחץ הגדול מאוד על הארגון הרצחני הזה, ובכך שהוא מתחנן לעסקאות כדי להוציא את השבועים והחטופים שלנו חזרה לארץ ישראל מהשטח. אני חושב שהשילוב הזה הוא באמת שילוב מורכב, הוא מאתגר, הלחימה היא מאתגרת, אבל אני חושב שהלילה אנחנו ראינו את הצורך בהמשך הלחימה, בהמשך הלחץ, בהמשך הפגיעה בארגוני הטרור ברצועת עזה, וגם לא רק בשביל להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, אלא גם כי אויבינו מסביב מסתכלים לראות איך אנחנו מחסלים ומסיים את האיום מרצועת עזה, וכנראה שהאיומים מצפון הם הבאים בתור.
יש שאומרים בדיוק ההפך, תודה, ואני רוצה אולי לשמוע תשובה ממך, חבר הכנסת קרויזר. כשאנחנו מדברים על מבצע כזה שבאמת היה מוצלח והפתיע את החמאס, את השובים, את המחבלים, המבצע הזה אבל לימד אותם לאבא. הם עכשיו יודעים שהאפשרות הזו קיימת, ומפה, אתה יודע, תתחיל לדמיין האם הם מזיזים את מקומות החטופים כולם, האם חוזרים למנהרות, האם הם עושים פעולות כאלה ואחרות, נזהרים, שומרים יותר, אני לא יודע מה, ובעצם סוגרים את האפשרויות למבצעים דומים בעתיד הקרוב הנראה לעין. זאת הדעה השנייה שאומרת שהמבצע הזה סגר אולי אפשרויות עתידיות.
הם יודעים שימי חייהם ספורים, שכוחות הביטחון שלנו, הזרוע הארוכה של מערכת הביטחון, תגיע לכל אחד ואחד מכל מי שפעל כנגד מדינת ישראל, ואנחנו מגיעים אליהם. הצבא עטור ניצחונות בתוך רצועת עזה, המחירים הם כבדים מאוד, אבל הניצחונות הם רבים. צהל קוטש וממש פוגע קשה מאוד בארגוני הטרור ברצועת עזה. החמאס כפסע מלהתפרק ולהתמוטט, הוא לא מצליח לייצר מלחמה התקפית ארגונית כפי שציין זאת הרמטכ"ל, אלא אירועים ספורדיים שהמחירים שלהם הם כבדים כפי שפתחנו את התוכנית. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להמשיך לקטוש וללחוץ צבאית את ארגוני הטרור ברצועת עזה, כך ורק על ידי הלחץ הזה אנחנו נמשיך ונראה את החטופים שלנו חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
אוקיי, okay, מילה אחרונה, אתה יודע על מה שקורה עם ארצות הברית, ואני שואל את זה לא רק בעקבות הדברים של השר בן גביר וסמוטריץ' ואחרים, השרים סמוטריץ' ובן גביר על ארצות הברית והנשיא, אנחנו גם רואים היום איזשהו שינוי עמדה, אתה יודע, במסרים של אנשי הבית הלבן. בריטניה מצטרפת לקריאה לא להיכנס לרפיח, מה שנקרא האשראי הבינלאומי עומד להסתיים?
לא, אנחנו צריכים לדאוג לאזרחינו. צבא הגנה לישראל הוא הגוף היחיד שיכול לדאוג לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, ולא מדינה כזו אחרת, ידידותית או לא ידידותית, ולא גוף כזה או אחר. אך ורק אנחנו, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, צבא הגנה לישראל, אמונים על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. כך היה, כך יהיה, וכך אנחנו צריכים להמשיך לנהוג, והצבא צריך להמשיך ללחוץ ולקטוש את ארגוני הטרור למען יראו ויראו, עם המסר המאוד ברור, גם לאחר המבצע המאוד מרשים הזה של מערכת הביטחון, שידעו כל אויבינו שידה ארוכה של צבא הגנה לישראל, של מערכת הביטחון, תגיע לכל אחד מהם. וגם אנחנו רואים שגם שירות הביטחון הכלי התפרסם לא מזמן את סרטון קצר מהחקירות של אותם רוצחי הנוח'בה, שהם העדיפו להמתין ללוחמים, לא להילחם, להניח את הנשק ולהיכנע, כי הם יודעים זה שאו שהם נכנעים או שהם מתים, וכך המסר הזה צריך לעבור. ומסר נוסף לחטופים שלנו שעדיין נמצאים ברצועת עזה, שמדינת ישראל עושה הכל כדי להגיע אליהם ולשחרר אותם חזרה ולהחזיר אותם לביתם.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. בשורות טובות, להתראות.
תודה לכם.
בדיווח מהדקות האחרונות מהבית הלבן, גורמים הבית הלבן אומרים כי בשיחה בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה נתניהו, דורש ביידן מראש הממשלה לעשות הכל כדי לשלוח נציגים ישראלים למסע ומתן בקהיר. ביידן אומר לנתניהו, למרות שאתה לא רואה סיכויים שעסקה בפתח או שהמסע ומתן הזה יבשיל, חשוב שישראל תהיה שם במצרים, כך על פי הגורמים הללו בבית הלבן. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
איש הליכוד, חבר ועדת הכספים. טוב, אנחנו מדברים פה רבות על המבצע, ודי ככה עיקפנו את הנושא הזה מכל עבריו, אבל כן מילה אחת על המשלחת הזו למצרים, כן או לא? אתה יודע לומר לנו איזה סיבה יש לישראל לא לשלוח נציג, גם אם החמאס כרגע נמצא עדיין בשלבים של רף תיאורטי דמיוני?
תראה, אם אתה שואל אותי בתור תשובה מהבטן, אז לא צריך לדבר איתם, צריך להרוג אותם. עד שהם יבואו ויצעקו ויבואו ויזכחו את החטופים, איך אתם רוצים ומה. זה מה שאני חושב.
אתה חושב שזה יקרה?
אני חושב שאנחנו בכיוון, ואני חושב שההתעקשות על כך שההצעה שלהם, כפי שהם נתנו אותה, לא יכולה אפילו להוות התחלה של בסיס לשיחות.
לא, זה ברור שלא, אבל השאלה אם אנחנו לא נמצאים פה באירוע שסינואר מנותק בכלל, כלומר לא אכפת לו מה תעשה, כמה תהרוג, לאן תיכנס, רפיח, לא רפיח. הוא מבחינתו כבר אין לו מה להפסיד, הדבר היחיד שנשאר לו זה החטופים, והוא לא ייכנע לעוד לחץ כזה או עוד התקפה אחרת. זאת השאלה.
הוא מחזיק את החטופים בכדי לקנות את דרכו החוצה בחיים, אחרת אין לו מה להחזיק אותם. ולכן כל עוד הוא חושב שהוא יכול להמשיך שם בעזה, והוא רואה איזושהי תוחלת לזה שאולי ישלוט בעתיד, אז הוא ימשיך להחזיק אותם, שהוא יבין שהם הכרטיס יציאה שלו להמשך החיים, אז אני חושב שהתנאים יבשילו יותר. אבל אתה יודע, בסופו של דבר אני יושב כמוך ומדבר.
כן, יש על הדעת.
יש שר ביטחון, הם מנהלים את זה בינתיים בצורה מופתית, ואני סומך עליהם ב100%.
אתה אומר בצורה מופתית, אתה לא לוקח בחשבון את כל התדרוכים, ההדלפות, זה כנגד זה, גנץ ונתניהו, וכל יום הסיפור שלו, זה מדליף על ההוא, ולא הייתי קורא לזה, אתה יודע, התנהלות מופתית.
בסוף, אתה יודע, במבחן התוצאה של ההישגים הצבאיים בשטח, זה מופתי. ברור שזה לא אידיליה, ולא מדובר פה בארבעה אנשים שנפשם זורה אחד בחייו של השני, הם יריבים פוליטיים מרים, ויחד עם זאת ולמרות הכל הם מצליחים להביא לתוצאות חסות תקדים בשטח מבחינה מבצעית, וזה בסופו של דבר מה שחשוב.
טוב, עניינים אחרים, אתה חבר ועדת הכספים, בכלל עד כמה משפיע הסיפור הזה של מודי, אתה יודע, זה, אפשר לקחת את זה לפה לשם, האם יש חשש שזה ייצור לנו איזה כדור שלג, שזה מדרון, שאנחנו נראה עוד חברות דירוגים ועוד איזשהו תהליך שאנחנו צריכים עכשיו לעצור אותו?
תראה, צריך להגיד את האמת לציבור, שיש מלחמה ב-255 מיליארד שקל, שזה 40% מהתקציב השנתי פחות או יותר, כשיש עננים של מלחמה בצפון, כשכל הדברים הללו קורים, אז לחשוב שזה יכול לעבור בשקט בלי נגיעה בדירוג. הדירוג והפגיעה בדירוג הוא אחד ממחירי המלחמה שאנחנו צריכים לשלם. אנחנו משלמים מחירים יותר יקרים בחיי אדם מאשר מחיר הדירוג. כן, אני חושב שצריך לקחת את הדירוג ואת ההמלצות של מודי'ס בצורה רצינית, ולא לצבוע את הכל בצבע פוליטי, כפי שיש כאלה שעושים. זה לא נכון מעיניי. צריך לקחת את זה בצורה רצינית. והתמרור הכי בעייתי שאני רואה הוא שהדבר היחידי שמציינים שהוא חיובי בתקציב המתוקן שהוגש הוא העלייה הצפויה של המע"מ ב-2025. אם זה הדבר החיובי היחיד שהצלחנו להראות, צריך לחזור חזרה לשולחן הסרטוטים ולהביא תקציב הדוק יותר בעיניי מבחינת הקיצוצים שבו, ויותר משוכלל מבחינת מנועי צמיחה שהוא מייצר. כי מה שעושים כרגע זה לוקחים, יש בור תקציבי, בודקים איך ממלאים אותו. צריך יותר מזה, צריך לראות איך מזניקים את המשק קדימה. אפשר לעשות את זה, אבל הדבר הזה צריך אומץ, וכרגע לדעתי אני לא רואה בתקציב הזה את הפתרון.
תודה, אבל ששר האוצר בעצמו, מי שאמון בדיוק על מה שאתה אומר, פותר אותנו באמירה שזה הכל פוליטי, אז סגר את הדלת.
חבל לי מאוד, אני חושב שזו תגובה לא נכונה, גם אם הוא מאמין בזה באמת ובתמים כשר האוצר של מדינת ישראל, לא נכון את זה לשדר לאף אחד. זה לא גופי הדירוג האחרים רואים ברצינות, זה לא הגופים הכלכליים רואים ברצינות. תפקידך להיות שר אוצר בנקודה הזאת, תייחס לטענות הכלכליות, אתה לא יכול לפתור את זה ולהגיד שאין טענות כלכליות. יש, קראתי את הדוח לעומק, יש שם טענות כלכליות מוסדרות ומובנות, אפשר להתמודד איתם. אפשר גם לבוא ולהגיד, לקחנו את הדוח לתשומת ליבנו, בוא אנחנו נראה איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו משפרים, ובסופו של דבר הדוח כן מביא אמון ביכולת של הכלכלה הישראלית לצאת מהמשבר, אבל לבוא ולפתור את זה במין הכל פוליטי, והם קוראים לחמאס ארגון טרור, נו אז מה, זה לא תפקידה.
כאיש ועדת הכספים, אתה בעד הקמת גוף מקצועי במשרד האוצר, שיבדוק את הניתוב הכלכלי שמועבר למערכת הביטחון?
חייב. תקציבים בהיקף הזה, זה חובה, בטח ובטח שלצערי הרב גם לא עשו קופסה למלחמה. זאת אומרת, את כל התקציב של המלחמה משלבים בתוך התקציב השוטף של משרד הביטחון, וזה בעיה. זה אחת הדברים שהצבעתי עליהם שהם לא נכונים בתקציב הזה. במקום לבוא ולהגיד לו כאלה מלחמה, הנה זה צבוע ויש לנו פה בדיוק פה, מכניסים את זה בתוך כל התקציב השוטף. ואני אגיד לך יותר מזה, יש לנו פנסיות תקציביות במשרד הביטחון בעלות מוערכת של 10 מיליארד שקלים בשנה. 10 מיליארד שקלים בשנה. למה לא עוצרים את הדבר הזה? למה הגיוני שאנחנו ניקח ימי הבראה לעובדי שכר מינימום, שאנחנו נעלה את המע"מ, שזה מס רגרסיבי שפוגע בשכבות החלשות, ולא ניגע בפנסיות התקציביות? זה הרי בלתי נתפס. אז אני חושב שהוועדה הזו זה צעד ראשון בכיוון הנכון, אבל צריך הרבה יותר להיכנס פנימה לעומק ולראות לאן בדיוק הולך הכסף.
אוקיי, מעניין מאוד. טוב, מילה אחת לסיום, כי בסוף אתם בוועדת הכספים גם בימים אלה עובדים בעיקר סביב המלחמה וענייני המלחמה. אני שומע ששר העבודה גם חותם עכשיו על צו, על הסדר שמסדיר את ההסכם עם הקיבוצים, על פי ההודעה שנמסרה, ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי, כל המעסיקים באזורי המלחמה יקבלו פיצוי מלא על השכר ששילמו בחודש אוקטובר לעובדים שנעדרו, וכן על הנזקים שנגרמו להם מהיעדרות של העובדים שלהם. ולמה אני מעלה את זה? כי זה קרה בדקות האחרונות, אבל זה עוד דוגמה לרף הפיצויים הלא צפויים שלא נמצאים כרגע בתקציב שהוגש, ועוד אנחנו נדרש להם בעתיד. אתם בוועדת הכספים תדעו מאיפה להביא את הכסף לדבר הזה?
הפיצויים הללו שאתה מדבר עליהם הם כן נכללו במסגרת החבילה של 9 מיליארד ששר האוצר ושר הביטחון הצהירו עליה, ובהחלט נאמר שזה יעשה. היה צריך באמת את התרומה של המעסיקים עצמם מבחינת ימי חופש ודברים כאלו שהם הסכימו לתת. זה צעד חשוב, זה משמעותי מאוד גם להבטחת המשך התעסוקה של המילואימניקים. מדובר בסכומים משמעותיים, 20% מעלות השכר פחות או יותר. זה פיצוי גדול, זה דבר מאוד משמעותי, והוא נכלל, כמו שאמרתי, במסגרת 9 מיליארד, עליהם הצהירו שר האוצר ושר הביטחון, ולכן אין פה צורך במקור תקציבי נוסף.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, תודה לך, חבר ועדת הכספים, להתראות, בשורות טובות.
תודה רבה לכם.
להתראות, פרסומת. עכשיו איתכם,
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לסוגיית החטופים. אחד מאנשי התקשורת, דווקא איש מוכר, אומנם מתנצל אחרי זה בחצי פה, אבל אומר באולפן בצורה מסודרת, בצורה ברורה, דברים כאילו הדרג המדיני לא חפץ בשחרור המחבלים, לא פחות, מצביע לראש הממשלה. ואיתנו טל גלבוע על הקו, שלום.
שלום.
אחיין שלך חטוף בידי החמאס. כשאנחנו מדברים על מטה החטופים, והם אומרים שצריך לעשות יותר ולא עושים הכל, וזה באמת התחושה שיש מישהו במערכת שלא עושה מבוקר עד לילה כל יכולתו, כל מה שהוא יכול, כדי להביא כמה שיותר מהר לשחרור כל ישראלי יהודי שנמצא בידי החמאס?
קודם כל בואו נעשה גילוי נאות, גם גיא, אחיין שלי, הבן של אחותי חטוף בעזה, בן ערובה בעזה, וגם אני יועצת של ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים כבר כמה שנים, ואני תמיד מציינת את זה כי אני מציינת את זה, ויחד עם זאת אני חייבת לומר שאנשים שלפעמים חושבים שאולי אני מדברת כמו שאני מדברת בגלל שאני יועצת של ראש הממשלה, ולא בגלל ש... זאת אומרת, אני לא יכולה לעלות על הדעת שבן אדם חושב בבדל המוח שלו שהנאמנות שלי לראש הממשלה היא נאמנות יותר גדולה מזה שאני רוצה שהאחיין שלי יחזור הביתה. פשוט יש פה מה שנקרא גישות כאלה ואחרות. כן, יש אנשים שחושבים שהדרג המדיני לא עושה מספיק על מנת להחזיר את החטופים, ויש אנשים גם בתוך המטה שמכוונים את המשפחות האומללות לחשוב כך. צריך להבין שיש אנשים, ורובם המכריע, שנחטפו היקרים שלהם על ידי החמאס לעזה. אלה אנשים שלא מבינים פוליטיקה, הם לא חיים את העולם שלנו, הם לא מבינים על מה מדובר. הם נקלעו לסרט בלהות הכי גרוע שיכול היה להיות בחייהם, ונורא קל ונמוך גם לתעתע במחשבות של אנשים שנמצאים במצוקה. ואני אומרת את זה בלי טיפה ציניות, באמת מסכנות המשפחות שלא מאמינות, שלא חיות מתוך ידיעה שמדינת ישראל, שגם יש לה חלק ואחריות בנושא הזה של החטיפה הזו של האנשים שלנו לעזה, עושה כל מה שהיא יכולה בדרך שהיא חושבת לנכונה להחזיר את החטופים הביתה.
אז בעצם זה נכון להגדיר את מטה החטופים כמטה שלא מייצג את מגוון הדעות של משפחות החטופים, מייצג צד אחד, או מה? אווירה פוליטית במטה? איך נגדיר את זה?
קודם כל, אני לא חלק מהמטה, גם מובהר לי באופן די ברור שבגלל שאני עובדת עם ראש הממשלה, אני לא יכולה להיות חלק לא מהצ'אט ולא מהזה ולא וכולי וכולי. פתאום יש סייגים למי נחטף, אבל כן, אני חייבת לומר שגם הקולות בתוך המטה, בוא נתחיל כמטה, כן? כמטה, המטה עושה דברים נפלאים וטובים. אני, בתור מי שהייתה לתנועת שטח מאוד גדולה במדינה, הכי גדולה במדינת ישראל לזכויות בעלי חיים, אני תמיד אומרת, אנשים לא מבינים מה זה אומר לעשות שלט, מה זה אומר להדפיס חולצה, אלה דברים שעולים הרבה מאוד כסף. המטה מוציא משלחות לחול, משלחות בינלאומיות ללחץ בינלאומי, שאלה דברים טובים, ואם הם היו נשארים רק בקו הזה, בלי הפן הפוליטי, הייתי מברכת על כל דבר ועניין. המשפחות בפנים הן משפחות מעורבות, הן לא מסכימות הרבה פעמים גם לא אחת עם השנייה, אבל בסוף שיוצאת הודעה דובר מטה החטופים, זה חיים רובינשטיין, שדעתו הפוליטית היא ברורה, ורונן צור, דעתו הפוליטית היא ברורה. אז כן, יש בזה נגיעות פוליטיות, ואתה יודע, אפילו השחרור של היום, כל הכבוד לכוחות הביטחון, כל הכבוד לזה, יש בן אדם אחד שלא מגיע לו כל הכבוד, הוא אחראי על החטיפה, וכל שחרור, בין אם זה בעסקה ובין אם זה פעולה, הוא נעלם. פתאום לא זוכרים מי הבן אדם הזה. הוא במקרה ראש ממשלת ישראל שצריך היה לאשר גם את הפעולה שקרתה הלילה.
אוקיי, אז לסיום, בוויכוח הדרמטי נקרא לזה, שמתנהל, האם ממשיכים בלחימה ועוד לחץ על החמאס יוביל לעסקה יותר טובה, או שצריך מהר לשלוח משלחת לקהיר ולקבל את חלק מדרישות החמאס לפחות, לשלם מחיר כואב, אבל אין מה לעשות, צריך להחזיר את החטופים וזו הדרך היחידה, יש הכרעה בשאלה הזו?
אנחנו, המשפחה, כן, אני מדברת גם אחותי ובעלה, הדעה שלנו היא מאוד מאוד ברורה, והיא תמיד הייתה כזו. אין דבר כזה להפסיק את המלחמה. אנחנו לא עומדים במלחמה רק מול החמאס. יש לנו 150 אלף אנשים עקורים מבתיהם שצריכים לחזור, ואנחנו צריכים כולנו לחיות אזרחי מדינת ישראל בבטחה. יחד עם זאת, אם לא צהל, ואם לא הלחץ הצבאי, לא יהיה לא שחרור ולא תהיה עסקה. לא יהיה להם שום אינטרס לשחרר לנו את החטופים ורק להחזיק אותם שנים רבות, על מנת שהם יהיו להם האוויר לנשימה ויכולת המנוסה. ועל כן, הם משתמשים בחטופים כבני ערובה, ואנחנו צריכים להמשיך ללחוץ, לתת בראש כמה שאפשר, על מנת להביא לעסקה שמדינת ישראל, גם אם מחירה יהיו כואבים, בסוף לשחרר את האנשים האלה הביתה. חס וחלילה לא להפסיק את המלחמה. ואני רוצה להגיד לך משפט אחרון, מרב, אחותי, בעלה, אנחנו מתנדבים כל יום שישי עם החמל המתוק, מביאים לחיילי צהל בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, חלות לשבת והם מתוקים, וצהל, החיילים רואים אותנו, וזה הפריה הדדית של כוח ועוצמה, והם אומרים, אנחנו מנצחים, אנחנו מקצחים אותם, ואנחנו נחזיר את גיא הביתה. וזו הרוח שצריכה להיות במדינת ישראל.
אכן כך, טל גלבוע, הדודה של גיא, שיחד עם עוד 129, צריך כבר להתקן כל פעם את המספר, נמצאים בשבי.
למה 129?
היה לנו 132.
היה לנו 136, אנחנו עכשיו על 134.
אוקיי. אז התקנו את המספר, אני חושב, וזכרו לי, היה 131, אחרי שהודיעו על מותם של הרשימה שפורסמה לפני שבועיים. אבל אם
לא משנה, 130... גם הרשימה, גם גופות שנמצאות שם, הגופות צריכות להגיע למדינת ישראל, לקבר ישראל, עבור המשפחות שלהם, וכולם, ומדינת ישראל מחויבת להחזיר את כולם הביתה, בין אם הם בחיים ובין אם הם מתים. וזו השורה התחתונה.
אכן, תודה על השיחה כאן, להתראות.
תודה רבה לך, תודה.
עכשיו אנחנו עם איריס חיים, שלום לך. יותם זה מישהו
שומעים?
מה שלומכם? שומעים אותך איריס, מה שלומך?
יום מורכב מאוד, אבל עם הרבה מאוד עשייה, אז אני ככה, בוקר היה לי מאוד מטלטל ומרגש. מאוד שמחתי לשמוע על החטופים שחזרו, וזה מאוד מאוד חיזק את האמונה שלי, שמהיום הראשון גם האמנתי בה שהצהל יודע בדיוק מה הוא עושה, ושיש לנו את הצבא הכי חזק והכי טוב, ובאמת התרגשות מאוד גדולה יחד עם, כמובן, בלתי נמנע, שזה יחזיר אותי גם ליום שבו הבן שלנו יותם נהרג. וזה רגשות מעורבים, יום של רגשות מאוד מעורבים, מצד אחד גאווה מאוד מאוד גדולה במדינה, בישראל, במחולות שלנו. מצד שני באמת...
כלומר, לראות מצד אחד מבצע מוצלח שמצליח להחזיר שני אנשים לחיק משפחותיהם בחיים בריאים.
כן.
ומצד שני לדעת שיותם, זכרונו לברכה, היה רגע לפני התקלות טובה, חיובית, עם חיילי צהל שהיו כמה מטרים ממנו, וזה הסתיים באותה טרגדיה ידועה. מה גרם פה, באמת אומרת, טלטלה נפשית? את רוצה רגע ככה לנסות להסביר?
כן, אני מאוד שומרת על עצמי בכל התקופה הזאת, מתחילת המלחמה, על איזשהו, באמת יציבות, יציבות נפשית, של המון המון ביטחון בדרך, בדרך שלי, בדרך של... של, של המשפחה שלי, בדרך החיובית, באמונה הגדולה, שהוכיחה את עצמה אגב, בכל דבר שאמרתי, שיותם, שאני מאמינה ביותם, שהוא שורד, ואגב, גם האמנתי, ושאחרים שורדים שם, והנה זה מוכיח את עצמו. ומן הטלטלה, זה היה בעצם להחזיר אותי רגע לאותו מקום, שמאוד פחדתי ממנו, כל התקופה הזאת של, של רגע, הרגעים האלה של באמת הפספוס, של המחשבה, של האם, שאני מאוד נמנעת ממנה ונזרת מהמילים האלה, מהאם והפספוס, וזה כן, רגע אחד טלטלה כזאת של לחזור למקום שאני לא אוהבת אותו, שקשה לי איתו, שאני מאוד נמנעת ממנו, אבל זה כן החזיר אותי לנקודה הזאת, בדיוק כמו שאתה אומר, של האם הזה, וכמה שזה היה קרוב, וכמה שגם אנחנו היינו יכולים לחבק שוב את יותם, וזה כואב, זה כואב, זה מטלטל, וזה באמת מוציא אותי מהאיזון, הוציא אותי לגמרי מהאיזון לכמה כמה שעות, ובשעות האלה שאני, היום יום שלי מורכב מהרבה מפגשים עם אנשים, ואני נפגשת עם קהילות שלמות, והיום נפגשתי גם עם יחידה גדולה בצבא, וכל היום באמת היה בסימן, מצד אחד הכאב הגדול של הפספוס, אבל מצד שני גם הגאווה הגדולה של שלי כאזרחית פה במדינה,
לדעת
כמה על ההישג, כן.
והשמחה כמובן. התסכול הזה שמלווה את האירוע הזה, הוא הרי כמובן הוא בלתי נשלט, הוא עולה ויורד, אנחנו בני אדם, יש רגשות, שאלת האם ומה היה קורה לו, זה לא דברים שאנחנו יכולים באמת להחליט לגביהם, אם לחשוב עליהם או לא, כשזה בא זה בא. מה התשובות שאתם עונים לעצמכם? מה זה כוח האמונה? זה מה שצריך לקרות קורה, זה מה, תמיכה, ייעוץ, איפה, איך ממשיכים הלאה?
אני, הכוח שלנו זה בזה שאני מסתכלת על המציאות, אני מדברת על עצמי רגע, המציאות קרתה, אני יודעת שהמציאות קרתה, ואז אני בוחרת בהחלטה מאוד ברורה, שאני מסתכלת על, על המציאות ועל הסיפור, ומספרת את הסיפור שאני בוחרת לספר. ואני בוחרת לא להתמקד באמת בפספוס, למרות כמו שאתה אומר, שאין ברירה, זה מדי פעם מציף ועולה, אנחנו בני אדם ולא מכונות, אבל ברוב הזמן, כשאני מתמקדת בסיפור של יותם, אני לא חושבת על הפספוס, אני חושבת על הגבורה. וכשאני חושבת על יותם בסיפור הגבורה שלו, שלו ושל החברים שלו שיצאו מהשבי ומתו כאנשים חופשיים, זה נותן לי כוח, וגם אני יכולה להגיד שבאמת אני יודעת בידיעה, ברמת הידיעה וההבנה, כן השכלית, שמוות, אני אחות פליאטיבית, אני מלווה חולים בסוף החיים, אני נמצאת הרבה מאוד ליד המוות, וכאחות שמלווה בסוף החיים, אני באמת יודעת שהמוות הוא לא בא בהזמנה, ו... ושאנשים מתמודדים, יכול לקרות בתאונה, זה יכול לקרות
במחלה קשה. כן, מחלות ולא עלינו. כן, לא חסר, נכון. לא חסר מה. שאלה אחרונה, אולי קצת רגישה, אולי אני לא יודע, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים, ממש עכשיו, 8:40 בערב, מתפרסמים שמות של שלושה חיילים שנפלו לפנות בוקר. לא קשור לפעולה, לא קשור לחילוץ, אירוע אחר לגמרי, מקום אחר לגמרי. בהם סגן אלוף במילואים נתנאל אלקובי, מגד גדוד 630, סרן במילואים יאיר כהן ורב סמל במילואים זיו חן, זכרונם לברכה, שמות שמתפרסמים עכשיו. יש בין לצערנו מאות הקורבנות, החיילים הגיבורים, השם יקום דמם, שנפלו במלחמה הזו. יש רבים שנפלו מירי דו צדדי, מתאונות, מתקלות, והרוב הגדול כמובן הם בהתקלויות, הם מול מחבלים, וממש במלחמה עצמה. זה משנה? זה באמת משנה? ואני שואל אותך כאימא, שיותם בכלל נלקח בשבי, במקום להתגייס הוא היה שם, וכשכבר הוא עשה את כל מה שהיה צריך ונדרש ממנו כדי להשתחרר, והוא עשה, זה הסתיים בטרגדיה הזו. זה משנה בסוף? האם הוא נהרג מול מחבל חמאס שירה בו, טיל RPG שפגע בו, ירי דו צדדי בטעות בתוך לוחמי צהל, או האירוע הזה?
אז קודם כל אני חושבת שכן יש משמעות, כי מבחינתי כשיותם נהרג בסוף השורה התחתונה היא השורה התחתונה, יותם מת. כלומר, אני לא אוהבת להגיד את המילה מת גם, כי מת זה נורא סופי, זה כאילו מת נקודה, ואני דווקא מרגישה שהמוות של יותם, הוא לא סופי, הוא...
לכן ביהדות, אגב, אומרים את המילה נפטר, שזה כאילו, הוא רק עזב אותנו, אבל הוא לא באמת הסתיים.
אני ממש מרגישה ככה, שהוא לא, ששום דבר פה לא הסתיים, ואפילו רק התחיל עבורנו ועבור הקשר שלנו פה עם, עם הרבה מאוד דברים, כמו החלק של העם שלו שאני לא הכרתי, כמו שאני תמיד אומרת, ועם הדת שאני לא מחוברת, ופתאום מכירה הרבה מאוד אנשים דתיים, וזה, אני מקסימים, ואני מאוד נהנית מהקשר הזה, ומוצאת הרבה דברים מאוד מאוד, חיבור מאוד גדול. אז אני בהחלט אומרת שלדעתי כן יש משמעות לזה. אני חושבת שהירי דו צדדי זה קודם כל נשמע דבר מאוד גרוע, וזה במיוחד הכי גרוע זה למי שירה. הירי דו צדדי, אני מגדירה אותו עכשיו לא כירי ששני הצדדים יורים, אלא כמי שירה במקרה הזה ביותם או בחייל אחר או בכל הסיפורים שיש במלחמות. הירי הדו צדדי הוא ירי מצד חייל שירה באדם אחר שהוא יכול להיות חייל, במקרה הזה חטוף, אבל יש יריה חוזרת לליבו של אותו חייל שירה, שפצעה אותו באופן וירטואלי, פציעה עמוקה בנפש. זאת הייתה גם הסיבה שהיה לי מאוד חשוב להגיד את הדברים לחיילים, ואת המסר שלי שאני לא כועסת, ומאז אני מקבלת הרבה מאוד הודעות ופניות על העוצמה בעצם של הפעולה הזאת כפעולה טיפולית. ובסופו של דבר מרתק. כל אדם יכול לקחת את הסיטואציה של הסוף, כמו שאתה אומר, נפטר. הגוף שלי אותם איננו, אבל מה אני עושה עם הסיפור הזה? האם אני באמת הולכת וכועסת או מאשימה את החיילים? לא. זה לא ישנה את התוצאה, זה רק יאחיר עוד יותר את ההרגשה שלי ואת כל מי שמסביבי. ואני מאוד גאה בדרך שאני פועלת בה. והכוחות הם באמת מכל מיני כיוונים מגיעים. זה הרבה כיוונים של התפתחות אישית של הרבה שנים. לא משהו שככה נולד בין רגע.
בוודאי, גם לא על רגל אחת, אבל זה בדרך, כנראה מערכת נפשית עם הרבה ניסיון וחוויות שבונות בסוף את היכולות הפנימיות שלנו לראות את הדברים כך, להתמודד עם הדברים כך. אנחנו איתכם, מחזקים אתכם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוחות.
תודה, ואני מאוד מקווה שכמו שהחטופים האלה חזרו ובשלמים עוברים, כל החטופים יחזרו במהרה, באמת הפעולות שלנו, של עם ישראל, של מדינת ישראל, ושנמשיך להאמין בכוחות שלנו, כי יש לנו אותם בגדול. ואם בא לכם לשים שיר, שאני מאוד אוהבת, זה את השיר של הרב קוק, שאם לא, אתם לא יכולים לשים אותו עכשיו, אבל מתישהו, של יש לך כנפי רוח, ואני באמת מתחברת עם כל המסרים שלי למקום הזה, שכל אחד מאיתנו ששומע בשורה גם הכי קשה בעולם, שזה הבשורה על סיום של הבן שלי בחיים האלה, הוא לא אובדן, אני אפילו לא קוראת לזה אובדן, כי הוא באמת איתי לגמרי, אבל אני מאוד מאמינה בכוחות הרוח של האנשים והכנפי הרוח, ואני מאחלת לכולם שיוכלו למצוא את כנפי הרוח שלהם. וואו, רגע שם.
אנחנו פחות תוכנית של מוזיקה, אבל אחרי כזו בקשה.
יאו, איזה מקסימים.
ענה למעלה, עלה. בשורות טובות, תודה רבה.
עלה למעלה, עלה. עלה למעלה, עלה, בן אדם. עלה למעלה, עלה. כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח. יש לך כנפי רוח.
איריס חיים, אמו של יותם חיים, זכרו לברכה, ביום המרגש לכל אזרחי ישראל, והיא בחוויה מטלטלת שלה, אבל גם עם הרבה מאוד עוצמות והרבה מאוד אמונה והרבה כוח. עם זה נעבור לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום למשה שרבית.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. שבוע שעבר פורסם שארצות הברית מטילה סנקציות כלכליות על 4 אזרחים ישראלים, יהודים, בעקבות מה שהם מכנים מעשי תוקפנות ואלימות נגד פלסטינים בגדה המערבית, אתה ביניהם, והבריטניה מצטרפת היום גם להודעה הזו, גם היא מטילה סנקציות עליכם. אז קודם כל, משה, מה אתה עובר בתקופה האחרונה? כלומר, חוץ מהסנקציות האלה, אני מבין שאתה בכלל בתקופה מורכבת.
כן, אנחנו לפני, קודם כל שלום וערב טוב. אני רק אתקן ואומר ששבוע שעבר לא הייתי חלק מהרשימה של הסנקציות בארצות הברית.
הצטרפת, אוקיי.
הצטרפנו היום לסנקציות מבריטניה. אז אני אמשיך ואומר שאנחנו עוברים תקופה מאוד מורכבת ומאתגרת. לפני חודש וחצי אחי היקר, אחינו היקר, הראל, הראל נפל בקרבות בעזה. הראל היה חלק מהחווה, היה גר איתנו פה בחווה, חוות עמק תרצה. הוא הקים איתנו את החווה, הקמנו פה חני רוח ביחד, במטרה באמת להביא את הסיפור הזה לעם ישראל, להביא חלקים נוספים מעם ישראל, לראות את ההתיישבות, לחוות אותה, להכיר מקומות חדשים בארץ ישראל. ממש השקענו בזה מאוד. זה ממש מוסרים פה את הנפש לארץ הזאת.
כן, אז אתם בתוך ממש התקופה הקשה הזו שאתה מאבד את אחיך בקרבות. אגב, חלק מהארבעה שעליהם אנחנו מדברים, שיבדל לחיים, זה פדרמן, נכון? שבכלל נכון. נמצא במילואים הרבה זמן ונפצע נכון. וחזר.
נכון. כן, כן.
מה כן, עשיתם כן, שכל כן. כך הכעיס את הבריטים, את האמריקאים, את ה... מה האירוע?
אני חושב שמציע לעולם לראות שעם ישראל קם ומתיישב בארצו ומרגיש בבית, בכל מקום, בכל פיסת אדמה שעושים מהגדרות, שאנחנו בעלי הבית באמת, זה לא אף אחד אחר. כשרואים את זה לאורך כל הדרך, זה לא פעם ראשונה. זאת אנטישמיות מסוג חדש. להתחיל להטיל סנקציות על אנשים שעסוקים בדברים מאוד מאוד חשובים לטובת עם ישראל וארץ ישראל, בטח למדינת ישראל.
לא פשוט. אתם יודעים מי עומד מאחורי הסיפור הזה? הרי האמריקאים לא באו לבקר אתכם. מישהו נתן להם את השמות ואמר להם, זה האנשים.
כמובן, אני מכיר את כל האנשים ברמת השם והפרצוף והכל, אנשים שרוצים אותי ואת אשתי ואת משפחתי ואת החווה שלנו ואת הראל שהיה חי איתנו פה ואת כל המשפחה שלי באופן אישי, כבר למעלה משלוש וחצי שנים, באופן יומיומי, זה לא משהו שככה, פעם בשבוע אני מדבר על כל יום, עד תחילת המלחמה. אנשים שעסוקים בלפגוע בנו כמתיישבים, ולפגוע בנו כאנשים שעסוקים בעבודת קודש, יחד עם עוד אנשים נוספים. כמובן, זה אנשים שהם פעילי שמאל קיצוני, רדיקלי מאוד, ואנרכיסטים שעסוקים בלפגוע במדינת ישראל, בעם ישראל, ובשמנו הטוב בעולם כולו.
משה שרביט, תהיו חזקים.
זה אנשים שלפני שנה, שלפו לי את הנשק, את האקדח האישי מהנרתיק שלו. אנשים שהגישו תלונות שווא במשך עשרות פעמים, אנשים שהגיעו לחווה וצילמו וציפו והעלו מאות פוסטים בפייסבוק וברשתות החברתיות הנוספות, רוצים אותנו ואת שמנו יום יום. אז הם פועלים גם במקומות אחרים בעולם ועסוקים ולפגוע. היום זה אנחנו, מחר זה המתיישבים שחיים בגדרות, ומחר ומחרתיים זה עם ישראל כולו.
השם יעזור. אנחנו איתכם, שיהיה בשורות טובות. משה שרביט, תודה רבה לך.
אמן, בשורות טובות.
סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה לכם מאזינים. שנתבשר, שנשתמע, רק בשמחות ובשורות טובות.